והיום אני מרצה שנסיים אותה, ואולי אפילו קצת נתחיל בגאווה. היא תהיה, מידת גאווה היא יותר קצבית, לפסקאות של שתי שורות לסעיף, טק טק טק, ועוד יש בה הרבה... נדע בצבעונית משהו. טוב, שורש ברית וכריתות ברית במובן המסרי הוא, שהעניין החיובי והאידיאלי, הנובע מתמצית המוסר יותר נעלה ונשגב, יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, עד שלא יצטרך לא זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו, כי אם יהיה מוחש וקבוע, כמו שתבועה למשל בלב אדם ישר, מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקולטן. יפה, עוד שורה אחת. בהיות האדם מצב כזה, בכל אליו הוא סס ושמח בשם השם, ובוטח תמיד בחסדו. אז אמרנו, הזכרנו כמה פעמים, שהברית, מה זה להיות בברית עם השם? אז ברית, כמו בשותפות אנושית, שברית חזקה בין בני אדם, זאת אומרת שיש לך ביטחון, שאתם באותו ראש, שאתם באותו זה, שאתם חושבים, החלטתם, שמתם כל אחד את גורלו בגורל, בחיק חברו, או בחיק אשתו, או בחיק, כן? ולכן יש איזה רוגע, כאילו פשוט, הדברים פשוטים. אתה לא צריך כל שנייה לתחזק את הקשר, או אני יודע מה, לבנות את זה, ולהיזכר בזה, להחזיק את זה, שנראה, פשוט, ברור, מה, איך אפשר? לא. זה מצב של ברית בריאה, כן? במובן, נגיד, המובן הזוגי, הוא נותן את המשל והנמשל הכי טוב. זוגיות בריאה, אם ירצה השם, זה לא שהגבר והאישה, כל אחד כשהוא הולך לרגע לבד, אומר, רגע, 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 איפה היא מסתובבת? אם היא מסתובבת? מה קורה? איפה זה? בוא נבדוק. פיל ווייז, איפה את? בכלל זה לא, לא, הוא לא עובר לו בראש בכלל מחשבה כזאת. בעולם לא עבר לו בראש. אין לו שום חשש, צל צילו של ספק, ואין לו הקשר יציב וטוב ונאמן ופשוט, וכן להפך. כן? סיפור של אישה סוטה, הוא מתחיל מאיזה קינה, הוא מתחיל, הוא אומר, שתי הצדדים כאילו מעורערים. ככה הסיפור מתחיל. זה מצב חולה. עכשיו, מה זה אומר ביחס לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, יש איזושהי אינסטינקט מוסרי בריא, שהאדם בדברים, לפחות בדברים שאפשר לפתח אינסטינקט כזה, שברור שאני עושה טוב, או להפך, גועל נפש לעשות רע. זה בכלל לא שאלה של אתה לא צריך לנמק כל הזמן לעצמי למה לא, למה לא, כן? הוא מביא דוגמה, נכון? רצח, אתה אומר רצח, פשוט לאדם שהוא לא רוצח. עכשיו, אם בן אדם צריך 10 פעמים ביום לנמק לעצמו למה לא לרצוח את השכן, יש לנו בעיה קשה, כן? אפילו אם הוא לא רוצח בסוף. שאלה למה אתה צריך לכל מה להחזיק את עצמך ולנמק ולעשות סייגים ולא, פתאום. לא, אני צריך כל מה להחזיק את עצמי, לא לגנוב. זה לא מצב בריא. מצב בריא זה... זה גול נפש לגנוב, זה הכי לא, אין לי בכלל תשוקה לזה, אין לי כלום. באותו דבר, בהקשר של פגם הברית, בנושא העריות, מה שהתכונה הטבעית, הבריאה, היא שהאדם לא רוצה לפגום בברית. ולא רוצה להסתבך בענייני הרעיות, והוא מרגיש באופן טבעי, כל עוד המצב הוא בריא, הוא מרגיש שזה הדבר הכי פשוט בעולם, הכי נעים בעולם, הכי... אינסטינקט פשוט, הוא לא צריך לנמק את זה, הוא לא צריך לשאול שאלות, לחפור חפירות, למה בעצם לא ולא... לא שייך בכלל. עכשיו, כל זה כשיש ברית. עכשיו, מה קורה כשיש פגיעה בברית? כשיש פגם הברית, הרב אומר מה שקורה, דיברנו על זה הרבה, אז עכשיו אני מקצר. אז נמשיך הלאה. המילים פה מובנות או שנתרגם ביחד? תרגם? תרג'ום? יאללה, תרג'ום. שורש ברית וקריטת ברית במובן המוסרי, מה הכוונה ברית במובן המוסרי או במובן של בן אדם למקום? הכוונה היא ככה, נקודותיים, שהעניין החיובי והאידיאלי הנובע מתמצית המוסר יותר נעלה ונשגב, אז לא רק שהוא יהיה ידוע או לא רק שהוא יהיה רשום בספר, אלא יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש. אינסטינקט קוראים לזה. אין בכלל, הגוף דוחה את זה. הנפש...
איך אפשר
לדחות
צורך? באינסטינקט.
מה זאת אומרת? אתה רוצה, יש צורך, נגיד שאדם, יש צורך, אדם אוהב כסף. צורך מאוד... אדם אוהב כסף?
לא,
זה לא
למה.
למה לא?
כי זה... לא יודע, זה צורך קיומי גם של אדם.
נכון. בדיוק, כסף זה צורך קיומי.
אוקיי.
אבא מה? אף אחד לא יחשוב לגזול. אפילו ש... תשמע, אתה רואה עכשיו שטר בקופה, הקופאי שנייה הלך לסדר את החלב. לא יעלה לך בראש, וכאילו... ואם יעלה לך, אתה... יהיה לך פתאום איזה... אתה יודע, כי תרגיש... בוא נאמר, עובר עליי. ככה. ככה, זה מצב של ברית. שאתה גונב. אומר, אם יעלה לך עירור של גניבה פתאום, כן? אז מיד יהיה איזה תחושה פשוטה, כמעט פיזית. של זה...
לא שייך כאילו.
כן, צמרמון, מה פתאום? השתגעת. זה מצב של ברית. עכשיו, לכאורה, גם בענייני עריות, וגם זה אמור להיות ככה. כשהמצב בריא. אני מסכים איתך, אני סתם שיחקתי איתך, אבל אני מסכים איתך, הרב אומר, שתאוות הממון היא חזקה, אבל ברור שתאוות העריות יותר חזקה. אתה צודק בהבחנה שלך. כן. אבל עדיין, עדיין, יש איזו בריאות. בריאות פשוטה, שאדם, גם אם קשה, גם אם הוא רגע ככה קצת מתבלבל, אבל מהר מאוד הוא כאילו אומר, בוא נעד, מה עניינים, כאילו, לא שייך.
אז רגע, אתה עדיין חושב שאפשר להשוות בין, למשל, מידת הצניות, כאילו, היצר הרע של העריות לבין הכסף?
אפשר להשוות, אני רק מודה שאי אפשר להשוות. זאת אומרת שהעוצמה היא הרבה יותר חזקה ביצר העריות.
ולכן כאילו...
לכן מן הסתם יש שם יותר נפילות והברית יותר נשחקת. בסדר? עכשיו, אבל אומר, קודם כל בוא נגדיר את ההגדרה הפשוטה. מה זה ברית בכלל? ברית זה מצב שהרע אתה דוחה אותו באינסטינקט. לא בדיונים, לא בפלפולים, לא בפילוסופיות, ולא בנימוקים שאתה צריך שעתיים להגיד לך את המשפטים הנכונים. פרצוף אחד... שמישהו אומר לך, או שאתה אומר לעצמך, מספיק. לא שייך. נקודה. בני אדם לא עושים ככה. ככה. עד שלא יצטרך לו זירוז, ולא חיזוק, ולא סייג. כן, מצב בריא זה מצב שהוא לא זקוק להרבה הרבה עוגנים חיצוניים שכל מיני תחזקו אותו. כן. עוד מעט נדבר... על פגע בברין, עוד שנייה. רק אנחנו מסבירים מה המושג. כי אם יהיה מוחש וקבוע כמו, הוא מביא דוגמה כדי שתבין מה זה ברית, כמו שתבועה למשל בלב אדם ישר, מניעת רציחה. אדם ישר, גם אם מאוד כועס, גם אם הוא זה, אם פתאום יהיה לו התקף, לא מדבר אתכם של לרצוח מישהו, להרביץ למישהו. בן אדם יהיה מזועזע מעצמו אחרי זה שבועות. למה? מה קרה? סך הכל לא הרבצת, זה אפילו לא איסור מהתורה אולי. לא יודע, שאלה. אולי אני נזיק, אולי לא. חורה לא, מה קרה? אדם יהיה מזועזע מזה בטירוף, הרבה יותר מעבירות שהוא עושה. כי זה לא אנושי, זה לא בן אדם, איפה הצלם אלוקים שלך? השתגעת לגמרי. זה נקרא ברית, זה דברים שכבר אתה מרגיש אותם חקוקים לך בבשר כמעט, לא רק ששמעת על זה שיעור יפה. זה כבר טבוע. זה נהיה טבע שלך. אוקיי. אז כמו שלמשל בלב האדם תבועה יש מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקולטן יפה. וכל מיני דברים אחרים שהמוסר כבר הוא אופנר, הוא כבר הפך להיות חלק מאיתנו. לא צריכים שיעור אחד על זה בישיבה. נכון? שיעור א' לכאורה, אני צריך להגיד לך תשמעו חבר'ה, עשרת הדיברות, בוא נתחיל, לא תרצח. גם אם אתה כועס, גם אם לקחו לך את האוכל בארוחת צהריים, גם זה, לא רוצה פה סכינים, לא רוצה פה אקדחים, משתיק הכל. שיעור, צריך ללמוד, תורה, זה לאו דאורייתא, בשביל עשרת הדיברות. לא צריך, למה? בן אדם, וקיבלתי לי פה בני אדם. קנה לא תינף, קנה לקבל את אביך, אני לא אומר שזה קל, אני אומר רק שזה פשוט. יש הבדל בין קשה, יכול להיות פשוט וקשה. מבינים מה אני אומר? קבל את אביך עליך זה מאוד קשה, אבל זה פשוט. בן אדם שלא מבין מה זה קבל את אביך ותימך, תשמע, לא יודע, משהו שם בשכבות הכי הכי ראשוניות של הצלם אלוקים פגום. זה מחלה, זה פסיכופת, כאילו, זה לא... אתה יכול להגיד, הסתבכתי, קשה לי, ההורים שלי כאלה, אני לא יודע מה לעשות, איך ככה, איך ככה, 200,000 שאלות. אבל זה שיש דבר כזה כיבוד אביהם, ושאתה רוצה לכבד את ההורים, בבסיס, לא צריך להסביר לך כלום. אם אני צריך לתת לך שיעור, אנחנו בבעיה. כנ"ל גניבה, כנ"ל וכו' וכו', כן?
לצורך העניין, אם זאת ההגדרה, אז גם בן אדם שעכשיו, אם לא, כל עוד הוא מרגיש את
נכון, 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 לכן אמרתי, גם פתאום אתה זה, אפילו, אתה אומר, אפילו שלחת את היד. אבל הזעזוע שיקרה, זה כמו שוק חשמלי, ממש. יש אנשים שעושים, זה, יש להם ממש אחרי זה התקפים פיזיים.
אפשר לומר אבל שהוא אפילו לא פגע בברית, כאילו, או שהוא פגע...
כן, יכול להיות, אפשר להגיד ככה, כן, אפשר להגיד, בטח אם זה אירוע נקודתי. לפעמים אפילו זה מחזק את הברית, כאילו, אתה כאילו, הזעזוע הזה הוא כל כך מעורר לך, אתה לא יודעת עד כמה אתה מחובר לזה.
מה זה שלח יד?
מה,
איפה?
מה? לא שמעתי.
אמרת שלח יד.
אפילו אם שלח יד וגנב, אני אומר. בסדר? בהיות האדם במצב כזה בכל עילויו, כשאדם הוא בעל ברית עם הקדוש ברוך הוא, ועם המוסר, ועם הקדושה, הוא סס ושמח בשם השם ובטח תמיד בחסדו. אדם כזה הוא אדם שיש לו, הוא ביטחון בחיים. הוא יכול לאהוב את החיים בצורה פשוטה, ברורה. הוא לא מפחד ללכת בעולם הזה. אין לו פחד. לא שאין לו פחד, הוא לא מסור לסכנות, אבל הוא בגדול, הוא אופטימי, הוא שמח, הוא בוטח בדרך. הוא... למה? כי יש בתוכו את כל ההגנות. הוא לא צריך כאילו, הוא לא צריך חשדן כל הזמן, הוא לא צריך כל מה להיזהר, כל מה כאילו ללכת בעולם הזה עם שתי כפפות וכאילו לראות מאיפה יגיע אגרוף, איפה הוא מחזיר חזרה ומה יהיה ופה. הוא הולך במציאות. זה כשהברית בריאה. עכשיו, מה לעשות שאנחנו בני אדם גם, במובן, אנחנו גם בני תמותה. ופגם הברית, ששם זה הפגם הראשון, הוא באמת באזור הזה שקשה מאוד להגיע בו לרמה של טהרה כזאת, שמירת הברית כזאת גבוהה, שזה הופך להיות אינסטינקט, זה צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק, כן? שהוא אפילו במצרים, בארץ העריות, ובן 17, והוא יפה, ושיא כוחו, והיא מפתה אותו, כאילו, ועדיין הוא... הצליח לשלוף את עצמו מהמצב הזה. זה כאילו הוא היסוד. אבל מה לעשות שלא כולה, אנחנו רק בני יוסף או משהו מיוסף, או יש לנו איזה בחינת יוסף, אבל אנחנו לא יוסף הצדיק ממש. אז שם בדרך כלל נפגע את הברית, באזורים האלה. ומה שקורה, הרב מעניין אותו, דיברנו על זה, לא רק העבירה עצמה של פגם הברית, אלא מה זה גורם יוצר בנפש. זה משנה את כל מזג האוויר הפנימי. כל האווירה משתנה. אם אמרנו שאדם שהוא בברית, יש לו איזה ביטחון, יש לו אמון, הוא הולך במציאות בשמחה, סס ושמח, הוא מותח בהשם ובחסדו, כן? אז כשיש פגם בברית, מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. אדם מאבד אמון שיש לו מוסריות בילט אין. כבר לא כל כך בטוח בזה. עובדה, יש תחום אחד שזה לא עובד, ששם כמה שהוא זה וכמה שהוא קרא בספרים ודיבר על זה, שם הטבע שלו עובד הפוך. לא הפוך, אבל לא אותיות הפוכות, אלא הפוך במובן הזה שהוא שם לכאורה הוא לא רוצה, אבל לא הולך לשם, והוא רוצה, והוא מתעסק בזה, והוא שוקע בזה, אז פתאום הוא מתערער מבפנים. ודאי, ככל שהוא שוקע יותר, הערעור הוא יותר קשה. עכשיו, חשוב פה להגיד כמה דברים, הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, אבל אני רואה פה גם פרצופים חדשים, אז בוא נרגיע גם. או בוא נגיד לפחות דברים מדויקים. יש בדברים האלה של יצר העריות, חשוב להגיד כמה דברים פשוטים. אני מצטער אם אני חוזר על עצמי למי ש... כבר שמע, אבל לא נורא, יאללה, זה עודד אתכם עוד קצת, מה אכפת לי? כן, תשלמו לי אחר כך. דבר ראשון, לא יודע איפה להתחיל, אבל נגיד שלושה דברים פשוטים. דבר ראשון, יש, דיברנו על זה שיש מושג במציאות שקוראים לו קליפה קודמת לפרי. כן, קליפה קודמת לפרי זה עיקרון עולמי, כן, בהרבה הרבה תחומים. בהקשר שלנו זה אומר שאתה מקבל כוח בנפש או בגוף, אתה מקבל אותו 100%, כן? הבעיה היא שאתה לא יודע איך להשתמש בו, אבל כבר קיבלת אותו 100%, ואז יש שנים שאתה רק בקליפה ולוקח זמן עד שאתה מגיע לפרי. תן דוגמה לא מיצר הרעיון, אחרי זה נדבר על יצר הרעיון, כן? ניתן דוגמה מקבילה באזור אחר של גיל ההתבגרות. ילד מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא שהוא נהיה בן חורין. צל החירות, בגיל 13, ברוך שפטרו מעונשו של אביו, כן? וזה, הוא עצמאי. עכשיו, הוא מקבל את זה בבת אחת. פתאום הוא עצמאי, פתאום הוא חושב לבד, פתאום יש לו מלא רצונות שרק שלו, פתאום כולם אידיוטים, פתאום זה, פתאום הוא לא רוצה לשמוע להורים שלו, פתאום הוא לא... זהו, הוא בן חורין. זה בבת אחת, זה לא... תשמע, תן לך 10% חירות, נראה איך אתה עובד עם זה, ואחר כך נראה איך מתקדמים מכאן. אין דבר כזה. בוא, בן 13 בטוח שהוא מלך העולם, שהוא יודע הכל, שהוא... עכשיו, מה שקורה, בבת אחת מלא דברים מתבלבלים לו. הוא מתנגש עם המסגרת, הוא מתנגש עם ההורים שלו, הוא מתנגש עם חברים שלו הרבה פעמים, הוא לא יודע בעצמו, הוא לא תמיד רוצה בכלל, כל דבר הוא צריך עכשיו מסתבך איתו. חתיכת סיפור. ייקח לו כמה שנים טובות לגבש את הזהות העצמאית שלו. כרגע זה יהיה, יש לו הרבה ניסוי וטעייה. הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא פה, הוא לא מבין, הוא צריך להחליט עוד לפני שהוא יודע. זה פלונטר. אני חייב להחליט, ואני לא יודע כלום. אז מה עושים? מתחילים לבחבש. אבל ככה זה. אתה מקבל את הברכה כולה, ואז אתה לומד אותה, לאט לאט, וחוטף הרבה בדרך. ככה אנחנו נבנים, ככה אנחנו בונים בחירה ועצמאות. עכשיו, יצרד הרעיון זה אותו דבר, אתה מקבל את יצר המין פר אקסלנס בגיל 13. סתם אני מגדיר בגיל 13, רק בשביל שנתחיל באיזושהי נקודה, כן? נו, עכשיו, בבת אחת יש לך יצר שפתאום נכנס לך לחיים, לפני כן היה ילד מתוק ותמים וכו' וכו'. פתאום בבת אחת יש לך יצר שלם, חתיכת יצר, היצר הכי חזק בגוף, הכי חזק בנפש, כן? פתאום נכנס לך, שלום, אני כאן, באתי להיות איתך ביום, בלילה, ברחוב, בישיבה, איפה שאתה לא רוצה, אני איתך, אני אשגע אותך, לבריאות חמוד. זהו, עכשיו אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אתה לא יודע לאן להוליך את זה, אתה גם לא מתחתן עכשיו, כן? עם כל הכבוד לעצמאות שלך, כן? אז מה עושים? וזה חזק, וזה סוחף, וזה פיזי. לכן יש ברדק בנפש. נפש פתאום. מלא עירורים, מלא רזה, מלא מחשבות, חלומות, רגשות, פה שכל הקשרים, הכל מכבשת אחת גדולה. עכשיו לאט לאט, האדם לומד איך לעדן את זה, איך לעזן את זה, איך להתמודד עם זה, קודם כל ברמה הפשוטה. אחרי זה, בגיל יותר מאוחר, גם מרצה השם, התחתן וברית נישואים וכו' וכו'. אבל נקודת המוצא שלנו, שהנפילות הן הכרחיות. אי אפשר, זה כאילו וולט דיסני לחשוב שהן נפילות. אתה מקבל כזה כוח חזק. והוא משתולל לך בנפש, מה אתה חושב שיקרה? כלום, זה הכל יהיה פיקס, סטריליות. בטח, עכשיו, זה נכון לכל הדורות. בטח ובטח, בדור שלנו שכולם מתירנות ופריצות ונגישות וזה, בכלל. והחתונה מתאחרת, קיצר, כל המשוואה נגדנו. עכשיו, לכן אני אומר, הרב פה לא בא כאילו לבעוט לנו בראש. נגיד לך, תשמע, פגמת בברית, עכשיו הפכת. אלא רק הוא בא להסביר לך מה עובר עליך, להסביר לך איך להתמודד עם זה. כשאתה תהיה בפגם הברית, זה רגע, זה הנקודה הראשונה שרציתי לו. אז נקודה שנייה, היא לכך, כן? נקודה שנייה שבעצם הייתי צריך להגיד אותה קודם, לפני הראשונה, כן? ש... טוב, וואי, לא הייתה כבר מה להגיד. מה דיברנו, מה לא דיברנו, לא זוכר. קיצר, אם כבר אמרתי משהו ואני תוכן אותו, תגידו לי, בסדר? אז נקודה שנייה, שוודאי שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן שהיצר הזה מבורך. אסור התמודדות והמלחמה והנפילות, הם יציירו את הכוח הזה בנפש שלנו כמפלצת, כרע, חס ושלום. ולכן אדם צריך לשמוח שיש לו את היצר הזה. זה הזוי לפעמים, כן? אתה אומר, עזוב אותי, כך לא הם ולא שחרד, עזוב אותי, כן? אבל לפחות ברמת העקרונית, כן? לשמוח, במצב בריא. נקודה שלישית ואחרונה כרגע, ולפני שנצלול חזרה לפסקה, שיש הבדל גדול מאוד, זה עושה יפה, כל יש הרבה הרבה שכתבו על זה, אדמור הזקן עושה את זה מאוד יפה בתניה. אומר, יש הבדל גדול בין הרהורי עבירה לבין מעשה עבירה. והרהורי עבירה, אף אדם לא נמלף מהם. אולי צדיקים, עליונים, אבל גם אנשים גדולים, רציניים, זה, אירועי עבירה לא שלך, זה, אין לך בכלל שליטה בזה. יש לך שליטה מה קורה אחרי שהגיע אירוע עבירה. זה שהוא הגיע, לא שלך. כמובן, אם אתה שקוע בזה, או שאתה עוררת את זה, או שאתה, זה שלך. קנית את זה ביושב. אבל האירור עצמו, זה ככה זה, אנחנו יש לנו גוף, יש לנו יצר, זה מגיע. עכשיו, ההתמודדות שלך זה מה קורה אחרי. לכן בעל התניה אומר שאם אדם הגיע לו אירור עבירה, הלך ברחוב, ראה מישהי, הגיע לו אירור עבירה. טריוויה. אז אם הוא דוחה את זה, איכשהו מסיח את הדעת, חושב על כדורגל, לא יודע על מה. לא יודע מה יכול להסיח את הדעת, זה נראה לי התאווה הכי קרובה, זה הטובה כאילו. נראה לי גברים, יש לה הצלה היחידה של גברים זה כדורגל. להחליף יצר ביצר.
חבר שלי אמר לי שפעם כל פעם שיש לו איזה אירוע,
אז הוא חושב על לברון ג'יימס, שחקן מושי גדול, ואז הוא שוכח.
כן, אז יש אחד, יש מוזיקה, יש כדורגל. אני אומר את זה, תראה, העצות, אם היית יכול להנהל על סוגיה, אז הייתי אומר לך את העצה הזאת. אבל לא קל, לא קל להנהל על סוגיה, כן. אבל יש אחד שמוזיקה, פתאום הוא זרק על איזה ויז'ן מוזיקלי, יש אחד שכדורגל, יש אחד ש... מה? הלאה?
המדבר.
אתה שומע?
המדבר.
מדבר, מדבר, אוקיי.
יש דבר כזה, אישה מדברה לא שכיחה, משהו כזה, מאז זה
נדפק. אז כל אחד, אחד מסתכל על השמיים, יש עצה כזאת, מסתכל ישר על השמיים. מסתכל רק על התחלת הזה, המרגיע הזה, יאללה אחי, זה מתחיל כל השטויות. וכולי וכולי, לא יודע. יש עצות גם בעתיות מאוד, אני זוכר שהייתי בן 14 נראה לי הייתי, או 15, אני זוכר, זה היה יום ירושלים. והלכתי לכותל ו... יום ירושלים, כאילו מצד אחד אתה הולך לכותל ושיא הקדושה, מצד שני בדרך חזרה לתחנה המרכזית אתה עובר דרך כל בנות העולם בערך ואז עכשיו מה? בכותל מישהו בא אליי איזה יהודי חרדי, נתן לי איזה קונטרס שמירת הברית וקראתי בו קצת בכותל בהתלהבות שלי וזה והיה שם עצה שכל פעם שיש אירוע עבירה תצבות את עצמך עכשיו עד שהגעתי תחנה מרכזית כבר כולי הייתי כחול כאילו לא תמיד, לא כל עצה עובדת
מה שיש לך מחשבות אובססיביות זה אם אתה כל הזמן תילחם בזה
זהו, בדיוק
זה לא תמיד עוזר הכי טוב זה להשיח את הדעת שלך
בדיוק, אז אמרנו, דיברנו, הזכרנו את זה באחד השיעורים שהגרא אומר שהדבר הכי טוב ללכת ברחוב זה ללכת ישר לאן שאתה צריך זה הכל לא, רק תדע לאן אתה צריך ללכת, זה הכל הפוך, אם תתחיל להגיד, איי, אני יוצא עם שחפץ, קרמי, וזה, משקפי שמש קהים, זה, פה, שם, לא יודע. אחי, אתה תראה כל, אמרתי לכם, כל עץ זה בחורה וכל עמוד חשמל זה... זה כמו שאתה אומר, זה דיברנו. עכשיו, זה כמה נקודות שאמרנו, כבר התבל... הזכרתי את הבעל התניה, בעל התניה אומר, אם הגיע לך אירוע עבירה, ודחית אותו באלגנטיות, כן? שיחקת אותו בגדול. עכשיו, מה אנשים בדרך כלל אומרים? מתבאסים אחרי זה כל הדרך הזה שהיה להם אירור עבירה. ואז הוא אומר, אתה מתבאס, ואז אתה נופל עוד. כאילו, זה מזין את עצמו. עכשיו הוא אומר, אם היית חכם, היית שמח על זה שקיימת ולא תטורו אחרי לכם ואחרי לכם, שאתם זונים אחריהם. ופשט הפסוק זה, אתם זונים אחריהם. ולא תטורו, קיימת עכשיו ולא תטורו, ממש פשט הפסוק. לאו דאורייתא, אשריך, מה אתה מתבאס על עצמך? תשמח.
אבל כל מה
שאמרנו...
קצת
הגבר.
כל מה שאמרנו עד עכשיו על מה זה ברית. כן. זאת אומרת שבמצב, לכאורה, במצב הכי טבעי, אפילו האירור לא צריך להיות. כאילו...
אין דבר כזה.
לא, זה, מה זה אומר בברית? זאת אומרת שאתה אפילו לא רוצה לרצוח, זה לא אמור להיות משהו ש...
לא, אז יש, אני מסכים, אמרתי, זה לא בדיוק על אותו... רצח ואירור, כאילו יש איזה מרחק בנפש שלנו. עכשיו, לכן הוא אומר, זה שהיה לך אירור עדיין זה לא מעיד על הברית שלך. זה שאתה דוחה אותו בפשטות, בטבעיות, זה מעיד על זה שאתה שמרת על הברית שלך, הכל בסדר, בכלל לא עניין בכלל. עכשיו אני אומר, אני כל הזמן מאזן את עצמי, כי אני חושב שגם צריך, כמו שאמרת, לא צריך להיכנס פה לסרטים מיותרים. יש, לא יודע, בסדר, מתמודד, לא עושה דרמות גדולות, לא עושה זה. עכשיו, כיוון ש... מה, מה? לא, תגיד. לא, כאילו...
אתה פה נשתף?
כן, כן.
אתה פה שאלה?
כן.
האם כאילו ברית בסוף שמירת הברית זה משהו מאוד תחת, כאילו זה משהו מאוד נקודתי.
בטח.
אז מה הקשר עם הורים עכשיו בסיפור
הזה? אה.
ואז אתה...
אז בוא נדבר על זה, בסדר. שמירת הברית, אז באותה מידה, אני מביא דוגמאות, אני לא רוצה להיכנס... אני אומר את זה, בוא נגיד, הדוגמאות שאני מביא זה משלים. לא רוצה להיכנס לדוגמאות הכי, אבל אתם רוצים לדבר, להיכנס, להיכנס. אני רק אומר, יש, רבי נחמן כותב, שיש הבדל גדול בן אדם שמוציא זרע לבטלה בצורה ישירה, לבן אדם שזה קורה לו בלילה. כן? עכשיו זה קצת דומה כמו ההבדל בין עירור עבירה לבין... כי קורה לך בלילה, בסדר, מה לעשות? אתה גבר, אתה בשיא עונך, אתה בן 17, 18, 19, ויש אירועי עבירה שקיימים, מתרוצצים לך בנפש, ובלילה הם מתפרקים. עכשיו, לא בא להקל ראש בזה, אבל זה עדיין לא מוציא אותך כאילו אתה... לא, אתה כולך רק פגמת בברית וכולך טומאה וכולך ברור, תבכה על זה, תתפלל על זה, תתקן את עצמך ביום, תשמור על העיניים ביום, כאילו זה יש מה לעשות, אבל זה לא זורק אותך החוצה באותה מידה. לעומת זאת, מי שכבר מגיע לפעולה, זה כבר פגם בברית, זה, וזה אנשים מעידים על עצמם. מי שמסתבך, חס ושלום, בהשחטת זרע בצורה ישירה, הפעולה, עיקר הנפילה, זה החוסר אמון שלו בעצמו, כן? שהמוסר יכול לחזור ולהיות טבעי לי. ציניות, יש לו ציניות כלפי כל המציאות. כי יש בתוכו, כאילו הוא אומר, בסוף כל התורה שלי, כל התפילה שלי, כל החסד שלי, בסוף כשמגיע, כאילו כשמגיע מני טיים, סליחה על ה... כן? הוא אומר, אני במקום אחר. זה העולם, וזה החוויות שלי, וזה הכיף שלי, וזה העונג שלי, וזה... הוא מאבד אמון בקדושה שלו. זה מה שהרב קורא, עוד לא קראנו את זה. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות של המוסר, ועל כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. הנפש פוחדת מעצמה. לא שהוא פוחד ממישהו זר, או מעונש, או מאיזה. מאבד את האמון בעצמו. אחרי, הוא לא יודע אם הוא יעמוד בכל ניסיון שיהיה לו. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור בדרך הדבר. העלילות זה כמו עלול ל, כן? זה שזהו, יש כבר אופציה פתוחה, ששם אין לברית. שם יש נתק בין העולם המוסרי שלי, והערכים שלי, והאמונה שלי, לבין החיים, הטבע, החוויה. יש נתק מוחלט, שם יש חיים כפולים. שם מתחיל החרדה. וזה חרדה לא רק בתחום הזה, החרדה היא לא רק וואי וואי, מה יהיה בדבר הזה, החרדה הזאת היא על הכל, זה הבעיה.
למה זה מחליש את כוח
הטבעיות
של המוסר?
כי הוא, 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 כי המוסר לא, הוא לא חזק כזה, הנה עובדה. אני אגיד את זה, אני אגיד את זה אחרת, אני פשוט לא רוצה להתעקע רק על שחטת זרע לבטלה, כן? אני אגיד את זה, נגיד את זה... קיצור, סליחה, סליחה שאני יורד... כשבן אדם... עכשיו, אני אצייר איזה ציור, או אשתדל לצייר אותו נקי. כשבן אדם עכשיו לומד שיעור במידות ראייה, מתפלל ערבית, איש טוב, איש רוחני, רוצה טוב, עושה טוב וזה. אחרי זה הוא פוגש מישהי, סתם, כי היא שכנה פה בזה. והיא לא כל כך צנועה, והוא, כל התורות שלו נמסות, כן, עפות ברוח וכל הזה, וכל מה שהוא חושב זה עליה, כן? מה זה עושה? עכשיו אני לא אומר כי, אני לא, שוב, אני לא בא בטענות אליו. זה לא עכשיו שיעור מוסר. אני יותר בא לנתח את התהליך הפנימי. זה מה שמעניין אותי. מה שמעניין את הרב. מה זה עושה לו? מה שזה עושה לו, הוא אומר לו, אז מה נכנס מכל התורה הזאת? זה הכל מהשפה ולחוץ. מה נשאר מהתפילות שלי? מה נשאר מה... הנפש שלי היא לא בברית עם השם. המוסר הוא חיצוני, הוא לא פנימי. זה מה שהרב מפחד בנו. לאט לאט, בטח תרבות כזאת, התרבות היום, האנשים מאוד מפחדים מעצמם. בגלל שפגם הברית הוא... הכל מותר והכל זה, והכל חופשי חופשי וזה, אז בטח לא נדבר על מחשבות, לא נדבר על רגשות, איך המעשים מותרים. אז זה יוצר אנשים באמת, אתה לא יודע איפה... מה יהיה? גם אין לך אמון בבני אדם. צערנו, התקשורת מאוד אוהבת את זה, לפעמים אוהבת את זה מדי. לחשוף מישהו, איש טוב ויקר, שדפל בדרך כלל זה בתחום הרעיות. נכון? כי שם יש בור. שם בור, ושם פתאום אתה אומר, וואו, אז אין אנשים טובים בעולם. אז הכל בעצם, ברגע שאתה מגיע לאזורים מסוימים, כל המוסר בטל ובוטל, כל הזה, זה גם, אני אומר את זה, גם ברמה התרבותית, חברתית, יש איזו חרדה שנמשכת, וגם האדם כלפי עצמו. כן.
כשאמרת שבעצם, לא עלינו, כשהוא עשה את האירורים, אז זה בעצם רחק אותו מהתורה. אז רציתי רק להוסיף שזה כאילו, נראה לי גם ההפך. כשאתה עוסק בתורה, אז כשאתה חושב אותו מראה עצמך, מה פתאום, כאילו, מה זה הדבר הזה? שיעוף ממני, כאילו, לא קשור אליי.
כן.
לא רוצה אותו בכלל.
אתה אומר הפוך, שאתה במצב, שאתה במקום טוב, כאילו.
כן.
נכון?
זה איזושהי
דואליות,
כל פעם אתה נמצא
פה,
אתה נמצא שם, כאן אתה אומר שהתורה לא קשורה
להיק,
אתה אומר
שהחדאים
לא קשור.
לא, אז אני אומר שוב. עכשיו בוא נעשה סיכום. נעשה לעשות סיכום. קודם כל חשוב שנדבר לא במעשה נקודתי, אלא במכלול. זה חשוב שנדייק את עצמנו. זאת אומרת, זה אני לא צריך לספר לכם, זה שלנפש שלנו יש מדעד, יכול להיות נמוך נמוך, יכול להיות גבוה גבוה, זה אתם יודעים לבד, כן? ולכן, זה שאדם, הדוגמה שהבאתי, עכשיו אני שואלה אותה מכל וכל, אני בז לעצמי על הדוגמה שהבאתי, כן? ראית מישהי, הייתה קצת לא צנועה, אתה עכשיו לא בדיוק זה, היית עוררה בך איזה רוב עירה, בסדר, תן לעצמך שתי סתירות ותחזור לבית מדרש, יאללה. למה? כי זה לא מכלול. זה לא שאתה כל הזמן מתעסק בזה, וזה לא שזה... בסדר, לא היית מוכן, נכנסת להתנסות, לא חשבת בכלל שאתה פתאום זה, משהו בנפש התחרבש, הגיבה מאיזה מקום מאוד מאוד פרימיטיבי, בסדר, יאללה.
המשכים...
זה האמת, כן, זה גם לא, אפילו זה, זה לא, וואי, צריך להרים את עצמי עכשיו. בסדר, כאילו, התבלבלת קצת, יאללה, סתירה ויאללה. סתירה חינונית, כן, לא סתירה. זה האמת, זה האמת. עכשיו, הרב הוא מדבר על ברית, כשהוא מדבר על ברית הוא אומר על מכלול. הוא אומר על בן אדם שנכנס לזה, מתחיל להישתף בזה. זה מתחיל לצבור תאוצה אצלו. זה מתחיל להסיק אותו. עכשיו, שמה כבר זה לא עכשיו איזה מעידה, נפילה, בלבול, חוסר מוכנות וכדומה. זה כבר הופך להיות חלק משגרת חייו. ואז יש פגם הברית, במובן העמוק של המילה. במובן הזה שהוא מתחיל לאבד אמון, שהכוחות הטובים שבו, הקדושים שבו, הם באמת חזקים, הם באמת אמיתיים, הם באמת הכי מרכזיים. זה מה שהרב מצביע עליו. עכשיו, אנחנו עוצרים כל הזמן באמצע, יש לזה גם תיקון. אז בואו נתקדם. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר, על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב, וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. זאת אומרת, כשיש הרבה סייגים, זה מצב לא נכון. זאת אומרת, הוא נכון, אבל הוא בא אחרי, בגלל שאתה חולה. אדם שהוא בסך הכל בטוב, הוא לא צריך הרבה סייגים, הוא לא צריך הרבה תזכורות, הוא לא צריך... כן, אדם לא שם לעצמו, אני מקווה, תזכורות בפלאפון, לא להרביץ לילדים היום. לא להרביץ לילדים. פעם ב-200 שנה יש לך פתאום איזה ניסיון ואיזה משהו כזה ופה ופה ולא שמת לב וזרקת איזה יד ואתה מתבאס על זה אחרי איזה שבועיים. בסדר, זה לא הרגיל שלך, זה אמרתי, דווקא זה לא צריך עכשיו להתחיל איזה זור למצב הבריא, האוהב הזה, ויאללה. אבל כשיש יותר מדי סייגים ויותר מדי זה, זה בגלל שאתה כבר מאוער. בתחום הזה, אנחנו, לצערנו, אנחנו זקוקים לסייגים כי אנחנו מאוערים. לעשות. אוקיי, עכשיו, הלאה. קדמנו, פגמנו בברית, בוא נתקדם. אומנם על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקיקול הזה לטובה. זה משהו שהוא גם ראינו בפסקה בסעיף ג' וגם רב חוזר על זה הרבה. כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע, שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. כן? זה דברים שוב, שאנחנו לא אומרים לכתחילה, אנחנו בדיעבד. אבל יש דבר כזה, גם בדיעבד זה תודות הפכים לזכויות, נכון? באיזה, מה זה קשור פה? הוא אומר, תראה. נכון, עכשיו אין לך, אין לך את הטבעיות. אתה לא מונע מאיזה ברית טבעית. איבדת חלק מהאינסטינקטים הרוחניים שלך. אז ממה אתה עושה עכשיו? מהשכל, מלמידה, מהבנה, רק זה יכול להציל אותך. אם לא תבין, יש גם סייגים שאתה עושה, ששומרים עליך ברמה פרקטית, שלא תיכנס למלכודת, כן? זה צד אחד ששומר עליך, אבל אם אתה רוצה משהו מעבר לזה, מה שבאמת זה, אתה צריך הרבה יותר להעמיק, הרבה יותר להבין, להבין את השורש, להבין למה זה פוגע בך, מה הבעיה בזה בעצם. נכון, פעם, אני מניח, יש דורות, בואו נתן דוגמה, לפני, אני מניח, 30 שנה, ולקחתי סתם ריזיקה כדי, לא, כן? לא היה צריך להסביר בעולם את המושג שנקרא נישואים. תשמע. תראו, כן? גם בתרבות החילונית, ברור שיש נישואים, ברור שמתחתנים, ברור שזה, כאילו, זוגיות, הכל. אינסטינקט, זה לא, אף אחד לא היה צריך לנהל על זה סימפוזיונים, ימי עיון, פורומים, פסיכולוגים, זה, הזוגיות החדשה, אבל זה הניסויים ה... פשוט, מה, אתה מגיע גיל, אתה יודע מה, 25, יאללה, מתחתנים. לא, בכלל לא עניין. גם אצל האשכנזים. ככה זה בטבע. עכשיו, מה קרה? משהו נשחק בברית, אני מדבר עכשיו בברית הזוגית, בברית הזה, בכלל, במוסד הנישואים. עכשיו, אז היום, בשביל שהתחתן, אפילו בייניש, כן? בשביל שהוא התחתן, הוא צריך לעבור איזה תהליך רוחני וזה, להבין מה זה נישואים, מה זה פה, מה זה שם. עכשיו, עזבו את הבייניש רגע, נגיד שהוא יכול להתחתן גם ככה. כן? אבל ודאי האדם מן השורה היום, בשביל שהוא יתחתן, הוא צריך להפעיל בתוכו, לרצות בזה מאוד, להבין את זה מאוד, להכריע שהוא רוצה, הוא צריך לעבור דרך הרבה הרבה אזורים של הרבה בחירות והרבה הכרעות, שכליות, רצוניות, להזדהות עם זה, זה. הוא ממש צריך לרצות בזה מאוד, יש סיבות טובות לא להתחתן, מכל הכיוונים. שמה התחתן? עכשיו זה כאילו מה זה שמה? התחתן? זהו, אין, איבדנו את הרצפה. עכשיו לך תדבר, לך דבר היום עם רווק בן 28, תגיד לו למה להתחתן. אפילו לא מדבר איתך להולל שמחפש להיות פרפר. בכבוד, חי עם חברתי שתחיה, זוגתי, לא יודע.
לא
להתחתן.
יש כאן רווקים
בני
28 שכן רוצים להתחתן.
בסדר, קצת נשמות ישנות, נו, בסדר. ייפטר בהם.
בשביל
להמשיך את העולם. אה? בשביל להמשיך את העולם. מי חושב על העולם? העולם דפוק, מי רוצה להמשיך אותו בכלל? סתם, אני מגזיר, מקצין. אבל... עכשיו, אז בשביל שהוא כן יעשה את זה, הוא צריך לשאול את עצמו, לברר את זה, לחשוב על זה, זה, לחשוב, אולי בשביל ילדים, אולי בשביל זה, אולי בשביל באמת ברית זוגיות יותר חזק, אולי... לא יודע! הוא חייב לענות לעצמו תשובות רציניות מאוד. והעולם בכלל מתחיל לשאול שאלות קשות, ואם אין לך תשובות רציניות ואין לך ברור שכלי, אתה לא תגיע לשם. אין את הרצפה של האינסטינקט, אין. זה קורה בהרבה דברים. כנ"ל באמונה. כן, קוראים לזה תהליך של מסירה, למדנו את זה, נכון? או שלא?
לא, לא פה, אין מרסיאליס...
אז כן, אז יש תהליך עולמי כזה. עכשיו, הרב אומר, לפעמים אדם שמאבד, וזה היה חטא, אנחנו רוצים ברית.
אבל ישראל יכול להיות גם מלמעלה, כאילו, לא לעבור דרך שמירת הקהילים, לא יודע, לא.
בסדר, אמרתי, יש כל מיני, אפשר ללמוד את הדברים עוד לפני שהם נשברים.
כן.
נכון. אבל פה עכשיו אנחנו מדברים על מציאות שבורה. כן?
למה זה ככה?
למה זה ככה? אולי לא למדנו לפני כן. כן.
הכל כאילו שבור, הכל...
אני אומר, אולי, אני לא יודע, אפשרות היא שבתי המדרש, לצערנו, הדתיים תמיד אומרים שהמודות של החילוניים 20 שנה אחרי, נכון? תורה דילי, מה שנקרא, תורה בדילי. אז לצערנו אנחנו מפתחים, מתי אתה מפתח מערכים ותורות בעניין הזוגיות? כשיש בעיה בזוגיות. למה לא לפני כן? לצערנו אין לנו מספיק אומץ, מוטיבציה, חופש. כן, אין לנו בסוף מספיק חופש, מספיק מוטיבציה, מספיק רעננות ומקוריות, לפתוח את הדברים לפני שהם משברים.
כן, אבל זה לא שלא חזו את מה שהולך לקרות, זאת אומרת, כן כתוב שבאיך אתה תמשיך, אז זה הולך להיות הבירור וזה הולך להיות הבלגן. זה לא באמת כזה הפתעה שזה איפה שאנחנו
נמצאים. אתה משוחד, אתה כבר פתחו לך את הספרים והסבירו לך אותם. אתה אומר, זה לא מפתיע, אבל אם היית קורא את המשנה הזאת לבד, לפני שעברו עליה כמה מוחות גדולים וביירו אותה, אני אומר על עצמי, יש שם הרבה קודים, כן, הרבה קודים, לא יודע, חוץ פעיס, יהיו אנשים חצופים בעולם, כן, יש הרבה סימן, לא יודע, בסדר, הרב עשה לנו שם, פתח לנו שם את כל ה... את העיניים ככה, כן, את המחנה משותף של כל הסימנים ואת כל הזה והדור, וגם הדור שאנחנו רואים אותו ומה שההיסטורית והכל ביחד, פתאום אתה אומר, זה אתה לא רואים, אבל זה הכרעה של עיניים גדולות של הרב, אבל זה לא כזה פשוט, גם כמו שאתה אומר, גם היו גדולי ישראל שחשבו אחרת, גם הרב מלובביץ' אולי ראה אחרת, אני לא יודע, ועוד גדולים אחרים, הרב סולובייצ'יק, לא יודע, יש הרבה גדולים. עכשיו, לענייננו, ובזה נסיים, אנחנו לא נסיים את הפסקה, אבל אני חושב שאת הלב שלה למדנו, לענייננו, כשאדם נפגמת לו הברית, בדיעבד, הרב אומר, יש פה הזדמנות, שאת אותם דברים שפעם היו לך בברית, עכשיו אתה תקנה בחירה, בשכל, ברצון, שאתה תבנה אותו מחדש, מתוכך. לא כי זה קיים, לא כי זה ככה. צריך לעבור דרך הזה, וזה גם סוג של התפתחות, לא רק נסיגה. גם הקלקול הזה יהיה לטובה. טוב, סליחה, אני חייב לסיים. בסדר?
נמשיך
את זה
פעם
בראש,
נעבור
ל... לא, נעבור הלאה, גאווה, יאללה. שלום. כן.